אנחנו שמחים להגיע כאן למקום הקדוש הזה בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים. אנחנו כבר בין כסל לעשור, ראש השנה מאחורינו, ואני משוכנע שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו וכתב את כולנו לחיים טובים ולשלום, ונשאר לנו את יום הכיפורים שהוא עוד לפנינו. ויום הכיפורים יום של סליחה וכפרה ומחילה לכלל עם ישראל. אנחנו שמחים לקראת היום הזה. כבר אמרתי הרבה פעמים שהיום הזה זה יום שמחה שלנו, כמו שאומר רבן שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום הכיפורים. למה יום הכיפורים זה יום שמחה שלנו? יום שנמחלים עוונותיהם של ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. יש לנו שמחה לקראת היום הזה, הגם שאנחנו מפחדים מחמת אימת הדין הקדוש המתוח על כל באי עולם. אבל סוף סוף הדין היה מתוח בראש השנה. יום הכיפורים זה הכל רחמים. כבר הזכרתי המון פעמים בדף חף במסכת יומה שאין שטן ביום הכיפורים. ולכן אנחנו שמחים לקראת היום הזה. היו חכמים שהיו נוהגים לאכול בשר בערב יום הכיפורים כדי להראות את החביבות של השמחה שיש לנו מעין סעודת מצווה. ויש לפי הזוהר גם ראיות שצריך להתענג בערב יום הכיפורים. להרבות לא רק באכילה בכמות אלא גם באיכות. יש עניין גם לאכול דברים תפנוקים, כך קורא לזה הזוהר. ולכן בערב יום הכיפורים אנחנו שמחים לקראת היום הזה. מצד אחד קצת אימה, קצת פחד, קצת דין, אבל מצד שני יש לנו שמחה גדולה שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו והביא לנו את היום הזה. אז אדם צריך באמת לשמוח שהוא חי וקיים, ומברך שהחיינו בכניסת יום הכיפורים, בפתיחת ההיכל של כל נדרי. וזה בדיוק הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום. הטקס הנפלא הזה, הטקס המדהים הזה, שפותח את היום המבעיל הזה, יום הכיפורים, נקרא כל נדרי. מה המקור של הטקס הזה? מה הרעיון של זה? אז פעמיים בזוהר, המקור של זה עוד מהזוהר. אני ראיתי כמה משוטים של האחרונים שכתבו שאין לזה מקור בחזל, והמקור הוא מרבותינו הראשונים, כל בו רבי אהרון מילוניל ועוד, אבל באמת הם לא למדו את הזוהר. כי בזוהר פעמיים, גם בזוהר פנחס, בדף רש נון א', וגם בזוהר המשפטים, בדף קופטט זין, פעמיים הזוהר מזכיר את המנהג הזה של כל נדרי, ומבאר את זה על דרך הסוד הרמק. בגינדה, ביום הכיפורים, אלמא דעתי, דבתיקנו כל נדרי. הרי אתה רואה שזה לעדיה מוזכר התפילה הזאת עוד בזוהר. ובזוהר פנחס, בנפקא משלשלעון, אינון דעית עלי וגזר דין בנדר ושבועה, בגינדה תקנו למימר כל נדרי וישרי וכונה מכולהו יהיו שבטין שבקין לשרין לקיימים. מה הפשט? למה תקנו את זה? למה תקנו את זה? אז הזוהר מבאר שיש כאלה אנשים שיש עליהם גזרה בשמיים שיהיה לא רע. הוא כל כך עצבן את הקדוש ברוך הוא השנה שהוא עשה משהו מאוד חמור. היה עם משטיש, הלך, אני יודע מה, אני כבר לא מדבר על רצח כי זה רחוק מאיתנו, אבל עשה איזה אבונות מהחמורים שבחמורים, זה עריות, זה מה שאנחנו מסוגלים לחשוב עליהם. כל הדברים האחרים עוד הרבה פחות, אבל עריות זה מהכי חמורים. ויש על אחד כזה שבועה בשמיים שיהיה לו חס ושלום רע. הקדוש ברוך הוא, אינון דעית עלי הוא גזר דין בנדר ושבועה. יש עליהם איזה שבועה, יש עליהם איזה גזר דין, עשה איזה משהו חמור. זה לא חייב להיות משהו חמור. יכול להיות שהנשמה שלו מאוד גבוהה, או הוא קיבל המון מהקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אז כל חטא קל הוא כבר נשקל חמור בערך החוטא. זאת אומרת, אבון חמור אצל נשמה קטנה הוא אבון גדול אצל נשמה גדולה. זאת אומרת, אם יש לך אדם עם נשמה גבוהה, חטא קל שהוא פוגם בעליונים בחטא קל, זה כמו חטא כבד במה שאדם עם נשמה קטנה קיבל. כי הכל לפי ערך האדם, ואף אחד כאן לא יודע בדיוק איזה נשמה הוא קיבל. כי אתה יכול לבוא ולהוציא את עצמך ולהגיד, אני לא הייתי עם אשת איש, אני לא הייתי עם איש איש, אני לא הייתי עם, לא עשיתי שום דבר, מה אתם רוצים ממני? אתה לא יודע איזה נשמה קיבלת, ואולי יש לך נשמה מהצילות, ונשמות מהצילות, כותב הזוהר, יכולות לפגום עד הספירות עצמם, לא רק בעולמות, גם בספירות. הבאתי את כל הלשונות המבעילים בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה י' הגלגל האחרון, ושם ביארתי עם טבלאות ותרשימים, איפה האבון מגיע, עד איפה זה יכול להגיע. ראינו שזה יכול להגיע עוד למעלה מהצילות, בעקודים, זה נקרא סילוק שפע. קיצור, מקומות מאוד גבוהים, מאוד גבוהים. ולכן אף אחד לא יודע מה נגזר עליו. אנחנו יודעים מה נגזר עלינו, ואם הצבנת את הקדוש ברוך הוא במשהו שאפילו לא שמת לב, ועשית את זה. אז יש על הבן אדם נדר ושבועה שיהיה לו רע. ולכן אנחנו בתחילת יום הכיפורים עושים כל נדרי ומתירים את הנדר לשמיים. שאם עברנו על איזה איסור, עברנו על איזה נדר או שבועה שמישהו נשבעו עליו בשמיים שעשו לו רע השנה, על ידי זה שאנחנו עושים אתרה למטה, נעשה את האתרה למעלה, ואז מפרקים את הנדר, ואז התפילות יכולות לעלות. זאת אומרת, זה כל כך חשוב התפילה הזאת, לפי הזוהר, מה שהוא מסביר, שהבינה העליונה מתגלה, ואז יש לה כוח להתיר את כל אלה שנגזר עליהם דברים רעים בשבועה. כל אלה שנגזר עליהם דברים רעים בנדר, כל אלה שעשו דברים חמורים שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא יותר מהרגיל, וצריכים לעשות להם מטרה למעלה כדי להתיר להם את זה, שהתפילות שלהם כן יעלו למעלה בשמיים. יש מי שאומר, דף נון דלת עמוד ב' ממסכת פסחים, הגמרא אומרת, שבעה מנודים לשמיים. מי שמנודה לשמיים, תפילות שלו לא מתקבלות למעלה בשמיים. אחד מהם, מי שהזמינו אותו לסעודת מצווה ולא בא. אתה יודע מה זה? איזה פחד? הזמינו אותך לסעודת מצווה ולא הגעת. עכשיו, כגון מה? מה זה סעודת מצווה? ברית מילה. הזמינו אותך לברית מילה ולא הלכת. היום יש על זה פלפולים, אם יהיו שם אנשים כשרים או לא כשרים וכל מיני כאלה. אבל אם יש בך מאחד מהשבעה דברים שמנודים לשמיים, התפילה שלו לא עולה. אז עכשיו אנחנו צריכים עוד הפעם לעשות נדר כאילו לשמיים, כדי שהתפילה שלו כן תעלה. בקיצור, אל תאחרו לכל נדרי. אל תאחרו לכל נדרי. תגיעו לפה בזמן, תאמינו לי, אם אתם תשתו, יש כאלה, לא יכולים לעזוב את הבקבוק, מפחדים לעזוב את הבקבוק. הוא בא לך על הבית כנסת עד לכניסה, אחרי שהוא כבר שתה את הג'ריקן של המי עדן, שהוא כבר שתה אותו ככה, יצא לו כבר מים מכל החורים, עוד הוא ממשיך לשתות כאילו שזה מה שלא יעשה אותו צמא. זה רק יעשה אותך נפוח ככה, וכל רגע שירותים, כל רגע שירותים בתפילת ערבית, ואחרי זה אתה מפרק את הכל. זה לא מה שיעזור. מי שרוצה שהמים יספקו בגוף, צריך לשתות בכמות מבוקרת, לאט לאט, ישתה תה ירוק בלי סוכר במהלך היום, יאכל פחמימות שנשארות בגוף כמו אורז, אלה דברים שבאמת יעזרו לך, או ענבים, זה גם כן מצוין לצום, אבל אם אתה תאכל המון או שתשתה המון, זה לא בטוח שזה עוזר. על כל פנים, זה הטעם לפי הזוהר, על דרך הסוד, התפילה הזאת מבטלת את הגזרות, ואז אפשר התפילות להתקבל למעלה בשמיים. בקיצור, סיכום עד כאן. אם יש עליו גזרה בשבועה של הורה, או נדר בשבועה של הורה, או הוא עבר על אחד מהדברים שמנודים לשמיים, הרי התפילות שלו לא עולות. אם מצד השמיים, אם מצד הארץ, התפילות לא עולות. אומרים כל נדרה ויסרה וכונמה ועושים לו אתרה, על דעת הקהל, על דעת המקום, ישיבה של מעלה, ישיבה של מטה, עושים מטרה, ואז מתירים את הנדרים והשבועות, ואז התפילות שלו יכולות לעלות למעלה. כיוון שעיקר הגורל שלו תלוי בתפילות האלה של יום כיפור, אז לא היה ברירה, אז תקנו את זה לפני יום כיפור, אז תקנו את זה לפני ראש השנה. למה לא תקנו את זה לפני ראש השנה? היו מתקנים את זה לפני ראש השנה. באמת שבשיטה מקובצת על נדרים דף חף ג' עמוד ב', הוא כותב שהיו נוהגים לפני ראש השנה לעשות כל נדרי. פלך, חידוש עצום. למה? כי הגמרא אומרת בנדרים דף חף ג' עמוד ב', אתה רוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שהדור יבטל. משמע בראש השנה, אבל בחיים לא שמענו שעושים את זה בראש השנה, דווקא לפני יום כיפור. אז איך יצא ראש השנה? למה הגמרא אומרת בראש השנה? אז הרשב"א והראש כותבים שגם יום כיפור נקרא ראש השנה. כי כתוב אצל יחזקאל, בראש השנה בעשור לחודש. עכשיו ראש השנה זה בעשור לחודש? ראש השנה, יום כיפור זה בעשור לחודש. ראש השנה מתי זה? א' לחודש. זה ראש חודש. אלא מה? אתה רואה שראש השנה ויום הכיפורים מתחלפים השמות, ולכן תמיד היו נוהגים לעשות את התרת נדרים הזאת דווקא ביום כיפור. עכשיו ברור לי למה דווקא תפסו את התרת נדרים. מה, כמה אבונות יש? עריות, מאכלות אסורים, לשון הרע, דווקא זה תפסו נדרים. דווקא על נדרים, אלא כשאתה עושה את התרת נדרים למטה, אתה מתיר את הנדרים למעלה, ואז אם יש לבן אדם נדר ושבועה שהתפילה שלו לא תתקבל, עכשיו על ידי תחילת היום שאנחנו מתחילים לתקן חמש נקודות, אנחנו אף פעם לא עושים את זה בכלל, מי שמבין בקבלה, אנחנו מתקנים רק נקודה רביעית, וביום הכיפורים אנחנו מתקנים את השלוש נקודות, ועוד שתי נקודות נעשות ממילא. כאילו בקיצור, רק שתבינו, התפילות האלה גורליות ומגיעים למקומות הכי גבוהים יותר ממה שאנחנו מגיעים כל ימות השנה. יש מי שרצה להגיד שבשבועות אנחנו מגיעים עד להאריך, שזה גבוה, כמו אפילו מנחה של שבת אנחנו מגיעים יותר, אבל באמת מי שבאמת בקי ולמד, אנחנו מתקנים המון ביום הכיפורים. אדם שלא, התפילות שלו לא התקבלו, וסתם התפילות שלו הוא מתפלל ויורדות למטה, מתפלל ויורדות למטה, לא עולות, זה חמור מאוד. לכן תקנו, התרת נדרים, ונגמר הסיפור, זה הטעם, למה עושים את זה. הבן איש חי כותב, הרב בן ציון מוצפי הוציא הרבה מהספרים של הבן איש חי, הוא פעם סיפר שהוא ראה בכתבים של אבא שלו, רבי סלמן, שהביא כתבים, הביא לו הבן של הרב בן איש חי, רבי דוד, והביא לו את הספרים, והוא רואה שם כל הזמן הבן איש חי אמר, להזהיר את העם לא לנדור, להזהיר את העם לא להישבע, להזהיר את העם לא לנדור. כל פעם הוא ראה שזה היה משהו מאוד, מאוד מצוי בבגדד, לנדור ולהישבע. שווה. היום אנשים נודרים נדרים? כמעט ולא, זה לא מצוי. כמעט ולא שואלים אותי שאלות על נדרים. היום אנשים נשבעים שבועות? כמעט ולא, ואם הם נשבעים שבועות, אז מצבם ביש. הרמב״ם כותב בהלכות שבועות, פרק י' ב' הלכה ב', מהאבונות הכי חמורים שאתה יכול לחשוב עליהם. כך כותב הרמב״ם, נדרים ושבועות. אני קורא. אבון זה מן החמורים שבאבונות, אף על פי שאין בו לא קראת ולא מיטת בית דין, יש בו חילול השם שהוא גדול מכל האבונות. לכן מי הכניס אותך לזה? לא דייך מה שתורה אסרה, גם אתה בא לנדור נדרים ולאסור איסורים, אז מי הכניס אותך לזה? אז זה האבון הכי חמור, לכן היה צריך לעשות התרת נדרים בכניסת יום הכיפורים. לא הבנתי מה שייך ספר תורה. בשביל מה מוצאים את הספר תורה? מישהו יכול להסביר לי? מילא, אם אתה רוצה להישבע, אז בשלמה, תחזיק באיזה משהו ותשבע, זה נקרא שבועה חמורה בנקיטת חפצה. נגיד, אתה אומר, תשבע, רגע, שים את היד על המזוזה, תשבע. שים את היד בספר תורה, תשבע. היה איזה קבלן אחד, כל פעם שהוא עושה עסקים עם איזה מישהו בדרום, לוקח אותו לקבר של בבא סאלי, שים את היד על הקבר של הבבא סאלי, תשבע. אז כל אחד, זה נקרא נחתת חפצה. איפה למדנו הראשון שעשה את זה? אברהם אבינו. ויומר אברהם אל עבדו זקן ביתו. מי זה? אליעזר בן אברהם. המושל בכל אשר לו. שים נא ידך תחת יריחי. מה זה תחת יריחי? מה הוא ביקש שהוא יחזיק לו? תברית מילה. כי הברית מילה של אברהם קדושה. אז הוא אמר, תחזיק את הברית מילה ותשבע. רש"י כותב, המילה הייתה המצווה הראשונה שבאה לו בצער, והייתה חביבה עליו, ולכן אליעזר נטל את המילה של אברהם ונשבע. היום אף אחד לא עושה את זה, אולי בתל אביב, אבל חוץ מזה לא עושים דברים כאלה. אבל זה הטעם, זה הטעם למה היו נוקטים בנקיטת חפצה כשהיו נשבעים כגון ספר תורה. אז להישבע... להישבע, אני מבין, שים את היד על ספר תורה. אבל כאן אתה עושה התרת נדרים, לא, אתה לא נשבע. אז למה צריך ספר תורה כשאתה עושה התרת נדרים? אנחנו עשינו פה התרת נדרים שבוע שעבר. אז מה, אני עשיתי לכם את זה בנקינת חפצה? לא מבין מה צריך את זה בכלל. אולי זה מה שהיה קשה למערכו. פרי עץ חיים, פרק כ"ז, פרק ב', אני קורא לכם מה כתב המערכו. ציווה מורי, היינו רבנו ארי, לאחד שיקח את הספר הראשון. קודם כל, אם אתם קונים כבר כל נדרה, אז תקנו את הראשון. כל השאר, זה טוב לקופת בית הכנסת. אבל באמת, הספר הראשון זה נקרא כל נדרה. הנקרא כל נדרה בכל ממון שיפסקו עליו. ולכן תמיד ששואלים אותי מה לקנות ביום כיפור, כל נדרה ספר הראשון. זה הדבר הראשון. כל נדרה הספר הראשון. ועל ידי חיבוק ונישוק הספר תורה יתקן אבון גדול של שזל ומשכב זכור. צריך להביא הרבה ספרים לתל אביב, שם הרבה ספרים. מישהו מוציא את הספר תורה? והוא קנה שבע נישוקים, שבע פעמים ושבע חיבוקים של הספר תורה, ומחפר לו על נישוקים וחיבוקים אסורים. עכשיו אם אתה לא קנית את זה, זה מעבר ליכולות שלך, וגם הגיעו לסכומים פה. אז מה תעשה? תתקרב ליד הספר תורה, תנשק אותו שבע פעמים, ותעשה לו ככה שבע פעמים, שבע חיבוקים כאלה, ואז שימשיך ללכת. אבל כולם ירצו לנשק אותו, אבל אף אחד לא ידע שיש בזה סוד של כפרה, שבע חיבוקים ושבע נשוקים. הוא מביא שם גם כוונות ואיזה תפילה של הרשש, לא הביאו את זה באף סידור, רק בסידורי הרשש. גם בסידור עבודת הקודש, הוא מביא ככה כל מיני כוונות כאלה קטנות וזה, אין את התפילה הזאת, וחרם. חבל שהוא לא הביאו את זה. צריך לעשות את התפילה הזאת של הרשש, והתפילה הזאת היא מועילה להרבה דברים. הוא כותב שם בעיקר משכב זכור, מי שעשה את זה, אז יש בזה איזה תיקון. עכשיו, מה הוא כותב בשאר הכוונות דף קוף? המנהג שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלושה. אז הנה כבר רבנו ארי מביא שהיה מנהג של שלושה, בליל יום הכיפורים, נקרא כל נדרה, נזכר בספר הזוהר. אז פתחתי את הזוהר, זה הזוהר שאני התחלתי את השיעור, אבל כתוב כל נדרה, לא כתוב ספר תורה. אז לא כתוב בזוהר למה צריך ספרי תורה, וגם רבנו ארי לא כתב למה. ובעניין ספר תורה, אומר המערכו, שמעתי מחבר אחד שציווה ומורי בליל יום הכיפורים שיקנה הוצאת ספר תורה בלילה ההיא בכל ממון שיוכל, והודיע לו איזה כוונה, ונראה מזה כי מכאן יש סמך במנהג הזה להוציא ספר תורה. בקיצור, קשה גם לו, למה היה צריך בכלל ספרי תורה? יש בזה איזה סמך לעניין הכוונות, מישהו עושה כוונות היום? אז למה צריך ספר תורה? לא יודע, המנהג הזה של ספר תורה נזכר עוד בראשונים, בראש, בכל בו, בטור, כולם הביאו את העניין הזה של ספר תורה, ובשוט זרע האמת חלק ד' סימן סמך ד' כותב, צריך להוציא ספר תורה, והטעם על דרך הסוד, איווה, על דרך הסוד, איזה סוד? לא יודע, לא כתוב בשער הגלגול, הכוונות, ולא כתוב בפרי עץ חיים, אבל דברי יצי ואדמור מקלויזנבורג, הוא מביא באור החיים, בסימן רשנון א', בשאלות ותשובות שלו, טעם פשטי, למה מוצאים ספרי תורה? להראות שכל עיקר בקשתנו ותפילתנו ביום הזה, זה לכבוד התורה. אז לא מגיע לנו שתעשה לנו אתרת נדרים ותשמע את התפילות שלנו, אבל לכבוד התורה מגיע. אז בזכות התורה שאנחנו מחזיקים אותה, שאנחנו עמלים עליה, שאנחנו באנו לפה כל יום שלישי בשעות קשות, שאנחנו היינו עייפים אחרי הסניחות ובאנו לשיעור, בזכות התורה תתיר לנו את הנדרים. אז זה טעם פשטי למה באמת צריך. שיטה מקובצת כותב רבי בצלאל אשכנזי, היה רבו של רבנו ארי. בפשט, רבו, מי זה רבו של רבנו ארי בסוד? אליהו הנביא. אבל בפשט, רבנו ארי בפשט היה בצלאל אשכנזי. בספרד נהגו ששליח ציבור אוכל ספר תורה, והטעם כדי שתהיה שכינה מסכמת עמהם באתרת נדרים. הבנת למה צריך ספר תורה? כדי שהשכינה תסכים לאתרת נדרים. דומה לאחי יוסף. צירפו את השכינה, אבל שם זה היה כדי לעשות נדר שלא יספרו, אז צירפו את השכינה. פה, כדי להתיר נדר, אתה מצרף את השכינה, ואז כאילו השכינה מסכימה איתנו, כי מה שגזרו למטה גוזרים למעלה, ועושים אתרת נדרים לכל הקהל, שאם מישהו לא רוצים לשמוע את התפילות שלו, עכשיו מתירים את הנדר והתפילות יעלו. רבי חיים פלאט ששוט לב חיים חלק בעצם על קוף סמך ב', נשאל מה יהיה הדין אם אין ספר תורה? אפשר לעשות כל נדרה בלי ספר תורה? אז הוא כותב לידיה שכן, אפשר. זה מעכב את קופת בית הכנסת, ואתה רואה שהם לא מוצאים אחד כנגד כתר, או שלוש כנגד כחב. אלא מה הם מוצאים? את כל הספרי תורה. ואני הייתי ביותר מבית כנסת אחד, שהם הלכו גם להביא ספרי תורות מבתי כנסת אחרים, כדי להרבות את הקופה, ויותר מזה. פעם הייתי באיזה בית כנסת, שמכרו את הספר תורה, ואז הוא שהרים את הספר תורה, השמיני או התשיעי, מרגיש שהספר תורה קל. הוא פותח, הוא רואה מכרו לו קופסה. קופסה. הוא אומר לגבי, בונה, אני שילמתי על ספר תורה. אז אוב, אל תעשה בושות לתורה. זה בסדר, זה אל תדאג, זה מחפרים, עיקר הכוונה. העיקר הכוונה, גם אני אכתוב לכם צ'ק בלי כיסוי והעיקר הכוונה. אבל זה מה שאנשים אוהבים ככה לעשות, מסחרה על הזה, וזה טוב. אתה תראה, אף פעם לא הבנתי למה עשו פתיחת ההיכל של הפרנסה בימים נוראים. למה לא תעשה פתיחת ההיכל של הבריאות? מה עדיף? יש לך הרבה פרנסה ואתה אין לך בריאות, אז מה שווה? תעשו פתיחת ההיכל לזיווגים. תעשו פתיחת ההיכל לבנים סחרים. תעשו פתיחת ההיכל, אני יודע מה, לאושר, אושר באלף. למה פתיחת ההיכל לפרנסה? אדם בעול על הכסף שלו מאוד מאוד. תראה איך כולם. לדוד מזמור להוויה תבל, ופתאום אות הוא קורא, תראה את הפסוק הזה, זמרה שלו שבע למעלה שתיים למטה, ילה אשרי יושבי ביתך תהילת הוויה ידבר פי, והוא לדוד, ואחרי זה הוא קורא את הנוסח, יהי רצון, תראה איזה דבקות, יותר מעמידה, יהי רצון מפלך, ואז הוא מסתכל בסידור של החבר שלו, יש נוסח אחר, אומר לו, תביא, אני אקרא גם את זה, אולי זה פותח את השערים, תביא את זה, וזה, איזה אנשים, איך הם בעולים על הכסף, אז ככה זה, בעניינים של כסף, ככה זה. רבי אהרון הכהן באורחות חיים, ביום הכיפורים עוד חפתת, הוא כותב שפותחים את הארון, ואז הראשון אומר, ברכת שהחיינו. אני לא סומך אף פעם על אלה שאומרים ברכת שהחיינו, כל שכן אם הוא סתם בעל בית רגיל, אפילו ירא שמיים, אבל אם הוא סתם בעל בית ולא תלמיד חכם, הוא לא יודע להוציא ידי אחרים, הוא לא חושב על זה בכלל, וגם הבעלי בתים האחרים לא יודעים בכלל לצאת, ואפילו שהרב אומר, תכוון להוציא, אנשים לא יודעים מה פירוש המילה, spacing out, תמיד אני מברך לבד. ואני ממליץ לכל אחד, תברכו לבד. כל שכן עם זה שמברך הוא איזה אמא או בא אליך עם נעלי מאור ביום הכיפורים, או שהוא פסול לעדות, או שאשתו הולכת בגילוי ראש, או שהוא מגלח עם סכין, או שהילדים שלו לא לומדים בתלמוד תורה, כל אלה פסולים. אז מה אתה תיתן לו לברך להוציא אותך ידי חובה שאת עצמו לא בטוח שהוא מוציא? אני לא מדבר על בכלל אלה שבת בפרסיה או בועלי נידות או רשעים, זה בכלל לא דיברתי שגם זה קורה, גם זה קורה, שהם קונים. אז מה אתה צריך את זה? לא אכפת לי, אפילו רב יעמוד ויעשה ברכה. שהחיינו בכל נדרי, אני מברך לבד. ואני מציע לכל אחד, הרי חסר לנו 100 ברכות, חסר לנו, אין לנו 100 ברכות, אז תעמוד, כשהוא מברך, תכוון, תברך אתה, ונגמר הסיפור. הרבה מהראשונים הביאו את הברכה הזאת של שהחיינו, וראוי באמת לברך אותה עם הכוונה, כי סוף סוף אתה מברך איזה זכות יש לך. חז"ל אומרים קוף ג' עמוד ב' במסכת כתובות, מת לפני יום כיפור סימן רע לו, מת אחרי יום כיפור סימן יפה לו. לכן זה טוב אם בן אדם נפטר אחרי יום כיפור. מה זה אחרי? מה זה לפני? כמה? אני אומר חודש. חודש לפני, חודש אחרי. מי שנפטר בתוך החודש ליום כיפור, זה סימן יפה לו. כמו שמעון הצדיק בגמרא במנחות, הגמרא מביאה שמה שהוא נפטר בתוך, אחרי סוכות, בכפתת, זה יוצא שבת, עוד שבועיים, עוד שלוש שבועות. שבת, כפתת תשרי, נפטר שמעון הצדיק. זה שקבור בג'ח ג'רח. שמה כפור בג'ח שרח, שמה נמצא שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. הוא נפטר בתוך החודש, זה סימן יפה לו. סימן פחות טוב זה מי שנפטר לפני. אתה זכית להגיע ליום הכיפורים שעיצומו של יום מכפר. אתה לא תשמח בדבר הזה? נחלקו מה יהיה הדין מי שנפטר ביום כיפור. האם זה כמו לפני או כמו אחרי? אם תגיד שכל רגע ורגע מהרגע שנכנסת ליום כיפור זה מכפר, אז סימן יפה לו, כי הוא כבר נכנס כבר ליום הכיפור. אבל אם תגיד שרק בסוף היום הכיפורים זה מתחפר, כי זה הכל מצווה אחת ארוכה שנחתמת בסוף, ואחרי הנעילה, אז מתחפר, אז לכאורה סימן רע לו. אבל תמיד כותב החתם סופר שתמיד את כל הסימנים האלה אנחנו דורשים לזכות ולא לחובה, ולכן זה סימן יפה. תברך שהחיינו, זכית להגיע ליום הזה. אני פעם סיפרתי את זה, אולי יותר מפעם אחת, שפעם הייתי בניו יורק וגמרנו לעשות על אבן יופי, ועשיתי שם תפילות נעילה, וגמרנו את הנעילה, ויצאנו לבחות אחרי ערבית, ועשינו בברכת הלבנה, ואז עשינו ברכת הלבנה. יש מחלוקת בין הפוסקים, האם עדיף לעשות ברכת הלבנה לפני כיפור או אחרי כיפור. אלה שעושים אחרי כיפור, כי ברכת הלבנה צריך להיות שמחים, ואנחנו מפחדים מחמת אימת הדין הקדוש. אלה שעושים לפני כיפור, אומרים שמחים, לא שמחים, אבל המצווה הזאת היא כמו הקבלת פני שכינה, סימן תחף בית, בשולחן ארוך, תחף וב. לא עדיף שאתה תעשה וזה אחרי התקף? ולכן אני אישית משתדל לעשות את ברכת הלבנה לפני יום הכיפורים. אני חושב שזה עדיף. גם אחרי יום הכיפורים כולם מברכים מהר כי הם רוצים לאכול. ובאמת עדיף להחזיק את יום הכיפורים עד רבנו תם. לא להוציא לפני רבנו תם. למה? כי סוף סוף זה מדאורייתא וראוי להחמיר בזה. אז יום כיפור להוציא עד שאתה עושה ברכת הלבנה, עד שאתה עושה גם בתפילת ערבית, עד שאתה מקפל את הטלית, עד ששלום עליכם, עד ש... נשאר לך עוד 5 דקות, 10 דקות, תחכה כדי תוציא רבנו תם. בתשעה באב לא צריך, כי כל תשעה באב הוא דרבנן. אז אפשר לאכול לפני רבנו תם. אבל בצום יום כיפור, כמעט שהצום הוא מדאורייתא, כדאי לחכות עד אחרי. נו, גמרנו לעשות ברכת הלבנה, ועשינו שלום עליכם, שלום עליכם. בא אליי איזה אחד, אמר לי שלום עליך הרב, שלום עליך, שלום עליך. אמר שלום עליך, הלך אחורה, שם ירחם, ואמר כל טוב. הלך, היה, הרמזור התחלף לירוק. הלך בתוך המעבר חצייה, באה מכונית, טח, העיפה אותו באוויר, שהמכונית נתנה ברקס, הוא נפל על, על הזכוכית מקדימה של המכונית. המכונית כאילו תפסה אותו, משהו כזה. הבנתם? בן אדם מת במקום, בחור צעיר, ואז בלוויה אמרתי שמת מוצאי יום הכיפורים, סימן יפה לו, לפחות שחיקו שהתחפרו עוונותיו בשמיים, גם כן מסכן, זה שלום עליכם ובאמת היה לו שלום עליכם, מאוד 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 חמור. אז צריך, אתה רואה כמה אנחנו צריכים להגיד תודה להקדוש ברוך הוא, הנה היום, 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 בצהריים מישהו התקשר אליי, סיפרתי את זה ביזים, שאשתו חלמה ביום הראשון של ראש השנה, שמעלים אותה לבדין של מעלה, היא רואה שלושה דיינים וסיפרו לה שהשנה היא הולכת מהעולם. איזה פחד אלוקים, חלום כזה. עכשיו היא לא חשבה על זה, היא לא ראתה את זה, היא לא שומעת שיעורים על הבדין העליון, היא לא כלום, שום דבר. אמרה, העלו אותי מעל העננים, ראיתי שלושה דיינים יושבים, אמרו לה, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. זהו. עכשיו מה אתה אמור להגיד לה? מה? לא, היא לא למדה כלום, היא לא מתעסקת בזה בכלל. אז אתה נותן לה לעשות פדיון נפש לפי הרשש עם הכוונות, נותן לה להתחזק בצניעות, נותן לה להתחזק בלשון הרע, וכולי ואולי, אבל זה פחד אלוקים. עכשיו זה חלום ביום ראש השנה, בראש השנה. עכשיו אם זה היה איזה רבי גדול וקדוש, היה אומר זה כלום וזה היה כלום. אבל לך תמצאי עכשיו רבי גדול וקדוש שיגיד זה כלום וצדיק עוזר השם מקיים. איפה יש דבר כזה? נו, היה איזה מישהו בא לבן איש חי, אין אחד בבגדד, שסיפור אמיתי. הוא הלך וקבר, עכשיו בגדד ארץ נמוכה, כל האדמה שמה רכה מאוד, כי הכל מימי, כמו מיאמי, אין בייסמנט במיאמי. למה? אתה חופר קצת, אתה מוצא מים. זה לא כמו ניו יורק, כל שכן מנהטן שכולה יושבת על סלע, אפשר היה לבנות גבוה. כאן במיאמי אין אפילו טאנלים, זה לא כמו ניו יורק, היא אדמה יבשה. מיאמי, קצת, יש עוד צפי שעוד כמה שנים, כשהקרחונים ימסו, אז מיאמי תהיה מתחת למים, כל מיאמי. חס ושלום שיקרה דבר כזה, אבל לא, מה פתאום, אני גוזר שזה לא יקרה. אבל, יש צפי. למה? היא מאוד נמוכה. תדעו לכם, כל שנה החוף אוכל, הים אוכל את החוף בכמה קילומטרים, כל שנה. ועיריית מיאמי מוציאה און תועפות בשביל לעשות כל מיני שוברי גלים, כל מיני, אבל החוף לאט לאט מצטמצם, והים אוכל את החוף. ויש מי שאומר שכשהים יעלה בגלל אפשרת הקרחונים והתחממות כדור הארץ, אז ישר כל המקומות הנמוכים יעלה שם המים, ומיאמי מאוד נמוכה. בכל מקרה, בגדד גם כן ארץ נמוכה, שם לא משנה אם כל הבגדד תעלה בלהבות או במים, מתחת למצולות ים, בסדר, מותר. אז שם תעלה, היה שם איזה קברן אחד, בא לקבור איזה בחור. אז הוא חפר את האדמה, והקיר היה מאוד רך, דייר, אדמה מאוד רכה, חמרה כזאתי, והקיר התמוטט. ואז יצא היד של המת שהיה קבור ליד. ואז בא הקברן והכניס את זה ככה ושם שליחתה, טח, בסגר, וקבר. בלילה באה איזה סקנה אחת בחלום לקברן, אמרה לו, איך אתה מעיז לגעת בי? אמר לה, יאללה, מחשפה, חילה אלף הזזל, תעזבי אותי עכשיו. אמרה לו, מה? איך אתה מדבר? אני לא סולחת לך, אני בחיים שלי אף גבר לא נגע בי. רק אבא שלי ובעלי, חוץ מזה אף אחד לא נגע בי בחיים. איך אתה נוגע בי בלי להתנצל? הרי כל דבר של המתים זה סכנה, סכנת נפשות, צריך תמיד להתנצל, לבקש. ואני אף פעם לא מבין את החברות קדישה, שהם פושעים של הפושעים. נכנס לך 5 דקות, אחרי 5 דקות יוצא מהחדר, גמרתי לתאר אותו. לא עשה לו ציפורניים, לא עשה לו, אני לא מדבר על חוקן, מי דיבר על דבר כזה. אני מדבר על ניקיון מינימלי, על טבילה במקווה, 5 דקות, ואני דיברתי עם קברנים, אני יודע מה הולך בעסק בפנים. ואחר כך, כשהוא קובר אותו, אומר, איציק אינסברבורג, אנחנו מבקשים מחילו, אם לא נהגנו בכבודך. איזה מחילה, אם הוא היה כאן נותן לו זוגיה עכשיו על מה שעשה לו שמה. מבקש מחילה. לא, אתה, מה אתה מבקש מחילה? בוא, יא חביבי, בוא. איי, נו, בא אצלו, האם בחלום? אמרה לו, תשמע, אני תובעת אותך בבדין של מעלה. אמר לה, מה את רוצה? לכי כבר לכל הרוחות, מה עלי ולך? אמרה לו, אתה נגעת בי. אמר לה, אז נגעתי, יאללה. אמרה לו, תדע לך, מחר 16:00 אתה אצלנו בעולם האמת. כל טוב, בא לך. בבוקר הוא קם, באי חלום, בתתפעם רוחו. הלך, אשתו הכינה לו קפה בבוקר, אמר לה, תגידי, מה את שמה באוכל? אמר לו, מה לא עשמת משום דבר מיוחד באוכל? אמר לה, מה, אני חלמתי איזה חלום על איזה אחת מחשפה, באה אליי בחלום, אמרה לי, אני מת היום בארבע בבוקר, בצהריים, אני באה לבית דין של מעלה. אמרה לה, יואה, אני מפחדת, שמוליק, מה נעשה? אמר לה, מה את מפחדת? חלומות שם ידברו, אל תדאגי, זה לפחות משפט שהם יודעים. חלומות שם ידברו. טוב, הלכה. אמרה לו, לך לבן איש חי, רבנו יוסף חיים, לך אליו. אמר לה, די, אל תפחידי אותי. אמרה לו, לא יודעת, אני מפחדת, תלך אצלו, תראה מה אני אגיד לו, מה, יש לך מלא חובות פה, הכל יהיה עליי, תראה על מה היא דואגת אותי. כל החובות עליי, אני לא מסכימה. הלך לבן איש חי, דפק, בן איש חי ראה את הפנים שלו כאילו ראה שד, כולו לבן, סיד. אמר לו, מה יש לך אתה? מה זה הפנים האלה? מה קרה? אמר לו, הרב, אני לא יודע, אשתי הפחידה אותי. אמר לו, מה, אבל עד כדי כך, פנים כאלה זה חמתך, לא אשתך? אז מה אשתך? הוא אומר לי, אל תשאל מה קרה הרב אתמול. אמר לו, מה היה? אתמול קברתי איזה מישהי, והיד נסעה, ובאה לי בחלום, אמרה לי, צבל ביתך, כי מת אתה ולא תחיה. זה שטויות, נכון הרב? זה שטויות. אני אביא לך חי שקלים, תעשה לי תיקון בשם ושם מימי, כפרה זאת, כפרתך, חליפתך, ונגמור. הבן איש חי שתק. אמר לו, הרב, נו, מה אתה מפחיד אותי עכשיו עם השתיקה הזאת? אמר לו, איך קראו לה? אמר לה, אני יודע, שחלה פטל, מימי סקל. אני יודע, איזה שם ככה של העיראקית כבדה. אמר לה, מה? זאתי? זאתי כנגד הצדקת הזאתי, אפילו התפילות שלי לא יעזרו לך. אתה יודע איזה צדיקה היא? אמר לו, אז מה אני אעשה הרב? אמר לו, אל תדאג, נגיד עליך קדיש. אל תדאג. בארבע בצהריים קיבל דום לב ונפח את נשמתו במקום. ככה זה היה. זה סיפר את זה הרב סלמן מוצפי. את הסיפור הזה מפי הבן איש חי בעצמו. אז זה תבין כמה, אז כמה צריך זהירות, זהירות כשמתקרבים אל המתים. צריך הרבה, הרבה רחמי שמיים על זה. בכל מקרה רבותיי, בימים האלה צריך הרבה זהירות שלא יעשה אדם שום דבר גם כשהוא הולך לקברות צדיקים. אז לא, צריך כמובן לבקש מחילה מהמתים. היו כאלה צדיקים שכשהיו הולכים בבית קברות העתיק של צפת, זה לא היום סידרו לך רמפה. אז אתה הולך לקביר רבנו ארי ואתה לא דורך לקברים. פעם לא היה הרמפה הזאת. אז רב סלמן מוצפי כל פעם שהוא היה הולך לקביר רבנו ארי, היה אומר, סליחה, מחילה, מחילה, סליחה, מחילה, סליחה. למה אתה דורך שם על בית קברות? היה כמה פעמים רעידות אדמה, כל הגברים התפרקו. אתה לא יודע איזה קבר נמצא, איזה לא קבר לא נמצא. רבנו ארי כותב מול צפת הר מירון. בתוך הער קבורים כפול מיוצאי מצרים. 1,200,000 איש כפורים בתוך הר מירון. עכשיו אתה יכול להגיד לי שדרך הכהנים, לא הכהנים, איזה דרך הכהנים? מה הכהנים? שמתם שם אספלט על כל הקברים, כל הער מלא מתים. הוא אומר שכשהוא היה עושה קבלת שבת, רבנו ארי היה עושה קבלת שבת בצפת, והיה הפנים שלו למירון, כי זה כיוון ירושלים. והוא היה סוגר את העיניים, ושאל אותו מרחו, למה אתה סוגר את העיניים? אמר לו, מרוב נשמות שיורדות מהער ועולות מהער, הנשמות הרגילות עולות, ונשמות אחרות יורדות להיות על הקברים, אני מתבלבל מכל העלייה הזאת והירידה של הנשמות, אז אני עוצם את העיניים שלי. אתה יודע כמה קבורים בתוך הער? מסוכן. בכל מקרה רבותיי, איך מועילה התרת נדרים בכל נדרה אם אין פה התרה? אין כאן שום הלכה מהתרות נדרים. אין כאן פירוט הנדר, הרי אתה שאתה בא לחכם, אתה צריך להגיד לו, תשמע, אני נדרתי שאני לא נכנס לאינטרנט. ועכשיו אני רואה שאני צריך את זה בגלל שהתחלתי עבודה כזאת וכזאת, אז אני מוכן שזה יהיה אינטרנט כשר, אינטרנט רימון, אינטרנט תאנה, לא יודע מה. אני מוכן שזה יהיה כך וכך, אבל אני עשיתי נדר. אתה צריך להסביר למה, והחכם צריך למצוא פתח. אין כאן, אף אחד לא, כולם קוראים את זה במקלה. כל נדרה וישרה ויחורמה וקורנה וקודקתה וקודתחה אף אחד לא מבין מה אומר. זה כל מיני לשונות של נדרים. אין הבעת חרטה ואין כאן דיינים. אז צריך להגיד, אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן דיינים. איך זה יכול להיות? פעם שמעתי שהיו כאלה מקומות שעושים התרת נדרים בערב שבת, בלי דיינים. כולם עומדים וקוראים את זה במקלה, גם את הבקשה וגם את ההתרה. שמעתם מקומות כאלה?
מוסאיוף.
מוסאיוף עושים את זה?
כן, זה לא.
לא, אבל אני זוכר שהייתי חייל, הוא היה יושב. הוא היה יושב, ואז היו עושים לו. אז יש דיינים, יש דיין מומחה, יחיד מומחה. זה אין בעיה. אני מדבר שלא היה אף אחד יושב. כולם עומדים וקוראים את הכל במקלה. ראיתם את זה? איפה? אצל הרב מרדכי אליהו היו עושים את זה? אצל הרב שרגא, גם אצל הרב יצחק כהן שמעתי שעושים דבר כזה, כולם קוראים. אבל אין דיינים. קושיה, קושיה. תכף אנחנו נפתור אותה. אבל בפשט זה קושיה. וכבר רבנו תם בתוספות, במסכת נדרים חב ג' עמוד ב', כותבים התוספות כך. ומתוך שמעתין, מוחק רבנו תם, מה שכתוב במחזורים, מיום הכיפורים שעבר, עד יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. וסוברים העם שמתירים את הנדרים של שנה שעברה, וטעותו בידם. חדה בכל התרת נדרים צריך חרטה, והם לא מביאים שום חרטה, הם סתם קוראים טקסט, ואנחנו פותחים בשום חרטה. ועוד בעינן יחיד מומחה או ג' אדיוטות, ואין, כולם קוראים את זה במקלה. ועוד צריך לפרט את הנדר, ואף אחד לא מפרט את הנדר. ועוד הנודר עצמו אי אפשר לו להתיר לעצמו. אתה יכול להתיר רק לאחרים, כמלן אין אדם מתיר את נדרי עצמו. לכן נראה לרבנו תם להגיע מיום הכיפורים הזה, עד יום הכיפורים הבא, ומדובר פה על גילוי דעת, לא על התרת נדרים, אלא על גילוי דעת. אני מגלה דעתי שכל הנדרים שאני אינדור, בין בקונמה, בקונחה, בקונסה, בקוטקטה, כל מה שאני אינדור מיום הכיפורים הזה, עד יום הכיפורים הבא, לשרירים, לשביקים, לחלים, זה רק גילוי דעת שכל הנדרים יהיו בטלים. אבל זה לא התרת נדרים על השנה שעברה, כי אין כאן שום דבר מלכות נדרים. כך סובר רבנו תם. ברור? יופי, זה רבנו תם. אבל יש מי שחלק עליו וסובר, וזה כמובן הראש בנדרים פרק ג' הלכה ה', סובר הראש, הוא הביא את רבנו תם, והוא אומר, מה פתאום? זה התרת נדרים, והתרת שבועות, על מה שהיה שנה, על מה שהיה בשנה הזאת. עכשיו, לא צריך להגיע לשבועות. הגמרא אומרת, אם הוא אמר, מחר בבוקר אני אלמד במשניות אבות, נדר גדול נדר לאלוהי ישראל. אפילו לא אמר אני נודר. הוא אומר, תבוא מחר, אני אתן לך צדקה. נדרת. אם לא אמרת בלי נדר, נדרת. דף ח' מסכת נדרים. האומר, אשכים וישנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. עכשיו, מה תעשה? הרי כולנו מוציאים. כל דבר שהוצאת מהפה ולא אמרת בלי נדר, הרי זה חל עליך בנדר גם אם לא תרצה. אז אתה חייב את התרת נדרים האלה. אתה חייב את זה. עכשיו, לפי רבנו תם, אין כאן התרת נדרים, קפוץ. בשביל זה עושים את כל ההתרות נדרים לפני ימים נוראים. למה? כי לפי רבנו תם אין כאן התרת נדרים. אבל הראש חולק על רבנו תם, והראש סובר, לא, זה התרת נדרים. מה תגיד לי? שאין יחיד מומחה? שליח ציבור. הוא היחיד. כל הקהל מבקשים מהשליח ציבור שיעשה להם התרת נדרים. מה? ואנשים מכוונים על השליח ציבור שהוא יחיד מומחה? או ג' אדיוטות. מי זה הג' אדיוטות? שליח ציבור והסומכים שלו. שלו סומכים. מי ממנו רפאל, משמאלנו מיכאל. אז אלה הסומכים שלו. וכאילו יש לך פה התרה, זאת אומרת, כולם מביעים חרטה ואומרים, אנחנו מבקשים ממכם מהשליח ציבור והסומכים שאתם תתירו לנו. אני שואל אתכם, נו, והשליח ציבור והסומכים, מי? קודם כל אף אחד לא מכוון, בוא נתחיל עם זה. אין יעינה, אף אחד לא מכוון. וגם אם, ומי יתיר לשליח ציבור ולסומכים? אז הם תרץ הראש, כל הקהל מתירים להם, והם מתירים לכל הקהל. אז עכשיו, כשאתה אומר כל נדרה, אתה צריך לכוון שהשליח ציבור זה המתיר שלך. עכשיו, לפעמים הוא נעלול. אתה יודע מה זה נעלו לפעמים? יש לך את ציבור, כל מיני כאלה זמרים למיניהם, או כל מיני כאלה שאין להם שום יראת שמיים על פניהם, הוא יתיר לך, הוא יחיד מומחה? מומחה למה? לעריות? למה הוא מומחה? לא, זה מצחיק הדבר הזה. אז מי מתיר לחזן? אז אין אדם מתיר את נדרי עצמו, אז הם מתירים לחזן. טוב, נגיד שיצאנו עם הקושיה הראשונה של רבנו תם, אין כאן דיינים. הנה נהיה דיינים. מי הדיינים? אנחנו. לשליח ציבור וסומכיו, ושליח ציבור וסומכיו, לנו. אנחנו מתירים להם, הם מתירים לנו. גמרנו עם זה? יופי, אז יש דיינים, יש דיינים. מה תעשה? אין כאן חרטה, הבעת חרטה. אתה צריך להביע חרטה. יש מושג הלכתי בחושן משפט משפטי, שנקרא אנן סעדה. מה זה אנן סעדה? דבר שלא כתוב בחוזה, אבל כולם מבינים שזה הפשט. אני שואל אתכם, יש פה עכשיו כאן קפה. קפה וסוכר, מת, זה מה שיש בבית כנסת הזה. חוץ מזה אין פה עוגיות, אין פה חמוצים, אין כאן, יש לך קפה וסוכר נגיד, בסדר? קפה וסוכר. עכשיו, אני בא ואני רוצה להכין את השיעור, אני מכין לי כוס קפה. הם מסכימים? מסכימים, נכון? מסכימים? מסכימים. עכשיו, אני אחרי טענית, כאבי ראש פיצוצים, מכין לי עוד כוס קפה. הגבילו? לא הגבילו. מותר? מותר. ואני מכין עוד כוס קפה ועוד כוס קפה ועוד שתי כפיות סוכר ועוד כוס קפה ועוד שתי כפיות סוכר. גמרתי להם את כל הטסטר צ'וייס עם כל הקילו סוכר. הם מקפידים עליי על זה? כן או לא? לא. למה לא? כי הם הביאו את זה לרווחת הציבור. מי רוצה אשתי? אף אחד לא מגביל אותך. נגמר, נגמר. אתם מסכימים עד כאן? כן. מה זה משנה אם שתיתי פה 200 כוסות קפה וסגרתי את הכל, גמרתי להם את הכל, או פשוט עשיתי לי כוס קפה אחד, ואמרתי גם ככה הם מתירים לי לשתות את הכל. לוקח את הקפה ואת הסוכר לתוך התיק שלי, והולך הביתה. מה זה משנה באמת לבית כנסת מבחינה ממונית? הרי מבחינה ממונית לבית כנסת, ככה או ככה נגמר לו הקפה. אז מה זה משנה אם אני שותה את הקפה דווקא בין כותלי בית הבית כנסת, או אני לקחתי את הקפה לבית שלי? לשבת לי קצת על הספה, להרים רגליים ולשתות קפה של צעירי קורדיסטן. נו, מה אתם אומרים? זה יהיה מותר? למה לא? למה לא? הם מקפידים, אז למה כשאני נמצא פה ואני שותה את הכל הם לא מקפידים? למה? למה? מה ההבדל? הרי ככה או ככה נגמר להם הסוכר והקפה. מה ההבדל?
כל עוד אתה בתוך הבית כנסת, זה בסדר.
למה? אבל למה? למה? מה ההבדל? שורה תחתונה, נגמר הקפה בשתי הסיטואציות. למה כאן מקפידים, כאן לא? מה הרעיון? זה מושג משפטי שנקרא אנן סעדה. אנחנו, הבדין, הגענו להבנה, הקונצנזיוס שיש בעולם, שכל מוסד היה מקפיד אם לוקחים לו את הדברים. אבל כשהוא שם את זה לרווחת הציבור שישתו, גם אם גמרת הוא לא מקפיד. למה? באמת אתה לא יכול להסביר למה. מה למה? גם נגמר הקפה, גם נגמר הקפה. אז מה זה משנה? אנן סעדה, ולא כתוב את זה בשום מקום, אבל כולם מבינים שבין כותלי בית המדרש זה בסדר, לקחת הביתה לא בסדר. אותו דבר המושג הזה של אנן סעדה בנידון דידן, לא הבנו חרטה, טוב? ערב יום כיפור לא אמרנו אנחנו מצטערים, על מה? על מה? זה שאמרתי בג' בכסלב שאני אלמד מסכת יומה, וזה שאמרתי בי' בתשרי שאני אתן צדקה, וזה שאמרתי בכבב באלול, אמרתי שאני יעזור לפלוני ולא הלכתי... לא זוכר את הכל, אבל אנן סעדה, שאם הייתי זוכר, הייתי אומר הכל ואני רוצה לבטל את הכל? כן או לא? אדם רוצה לנקות את השולחן שלו מכל הבעיות האלה? כן. אז גם אם אין חרטה בפועל, והוא לא הבאתי את זה בפה, אנן סעדה, שאדם מעדיף לנקות את הכל. וממילא יש כאן חרטה מדין אנן סעדה. הבנתם את החושן משפט הזה? יופי. בספר שיבולי הלקט הוא כותב שלא צריך בכלל חרטה, כי כל מה שאמרו צריך חרטה זה ביחיד, אבל ציבור לא צריך חרטה, וממילא נדר באלמה וזה לא נדר ספציפי, ולכן הוא אומר שזה מותר. רבותיי, עד כאן שיטת רבנו תם. רבנו תם מה אמר? שזה גילוי דעת לשנה הבאה. והראש מה אמר? שזה נדרים לשנה שעברה. ומה אנחנו עושים באמת? את שניהם. את שניהם. למה? למה את שניהם? דין הדר נע שנה שעברה, ודין הנדר שנה הבאה, די השתבנה, ודין השתבעה, ודי חרמנה, ודין אחרים. גם את זה וגם את זה, גם את שיטת רבנו תם וגם את שיטת הראש. למה? כי אנחנו מסופקים מהלכה כמו מי? כמו הראש או כמו רבנו תם. ולכן הרדב"ז בא עם הברקה בשאלות ותשובות חלק ד' סימן למד ג', והוא אומר, נגיד את שתי הלשונות ביחד, ואז נצא ידי חובת כולם. אם זה התרת נדרים על שנה שעברה, כמו הראש, אז הנה, הזכרנו על לשון עבר. ואם זה גילוי דעת לשנה הבאה, כמו רבנו תם, אז הזכרנו לשון עתיד, על כל מה שאנחנו עתידים לעשות. ברור? ברור. הנוסח הזה כדאי לעשות אותו מבעוד יום, זה היה לכתחילה, כיוון שאין מתירים שבועות בשבת, ויום כיפור נקרא שבת, שבת שבתון הוא לכם ויניתם את נפשותיכם, אבל סוף סוף לצורך שבת כן מתירים, וזה נקרא לצורך היום טוב. ולכן אין איסור בעצם לעשות את האתרת נדרים אחרי צאת הכוכבים, אבל לכתחילה צריך לעשות אותו לפני צאת הכוכבים. הרב עובדיה כותב ביחבי דעת חלק א' סימן נ"ט, נכון שעדיף לעשות אותו לפני צאת הכוכבים, אבל רוב העולם מאחרים לבית כנסת. תרצה או לא תרצה, רוב העולם מאחרים לבית כנסת, ואתה תפסיד אותם את האתרת נדרים. ולפי הזוהר זה חמור מאוד, כי כל האתרת נדרים שאנחנו עושים למטה זה כדי לעשות למעלה, כדי שהתפילות יעלו. אני כבר לא מדבר על הפשטים, הדעמים הפשטים שהבאתי, על נדרים ושבועות פה בעולם הזה. ולכן הרב עובדיה כותב שזה צורך, ולכן כדאי להתאחר כמה שיותר. ככה סובר חכם עובדיה, ובמועד מועד לכל חי, סימן י"ט, אות י"ב לרבי חיים פלט, הוא כותב שאין קפדה אם אומרים את זה גם אחרי שתחשך, למרות שהרמה אומר שלכתחילה צריך לעשות את זה לפני החשיכה. בכל מקרה, הברכה על הטלית אך ורק לפני שקיעה. אתה לא יכול לברך על הטלית אחר כך, כי אתה נכנס לבעיה, כי אין מברכים על כסות לילה, כסות של יום בלילה, וממילא את הטלית לפחות תשים לפני. אם אתה רואה שאתה יוצא מהבית וכבר נהיה מאוחר, תשים בדרך, עוד בבית, תשים את הטלית עם ברכה ותבוא לבית כנסת עם הטלית עליך. יש עוד זוהר מקסים שמה שנהגו לקרוא את תיקוני הזוהר, ששם רבי שמעון מבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות אתרת נדרים על שבועת הגלות. השם נשבע שהוא לא יגאל אותנו עד שנהיה טובים. ורבי שמעון בא ואומר, אני אעשה לך אתרת נדרים ותגאל אותנו גם אם אנחנו לא טובים. קם רבי שמעון על רגלוי וסליק ידוי לגבי אלה ושבח למראה עלמא, אמר ריבון העלמא, אביד בגין שכינתה דהי בגלותה, לא בשבילנו, בשביל השכינה היא בגלות. ואם היא באומה, ואם השכינה בשבועה שהיא לא תצא, אבא ואמא דהין חוכמה ובינה יחלין למעבד לאתרה. אז אבא ואמא יעשו לאתרה, ואם אבא ואמא לא יכולים לעשות לאתרה, אז הכתר יעשה לאתרה. ואילה, אנא סליק לגבי ההוא דהית מרקי יפלה ממך דבר, דהיפתור הנ נהדר, דהיתמן דפרה בממונה בנפשה וזה, ואני אעשה להתרה. ככה הוא כותב רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו עדיין בגלות, עם כל הבקשה העצומה הזאת, אבל אנחנו עדיין בגלות, ויש שבועה חמורה, שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל, בקוף י' א' במסכת כתובות, שלושה שבועות, ועל זה כל הספר של רבי יואל מטטנבלום, הרב יואל מסתמר, על שלושת השבועות האלה, ויש כאן שבועות חמורות, ואנחנו הדרך היחידה לפתור אותם ולהתיר אותם, זה לחזור בתשובה. אז רבותיי, עד כאן קצת עניינים של כל נדרי, האמת שהיה לי הרבה יותר מה להגיד ודילגתי, בגלל שכבר מאוחר, אמרתי את השיעור הזה נקצר, אבל כנראה שזה לא יקרה, אבל אנחנו בעזרת השם, אחרי שנסגור את הצילומים, אנחנו נעשה את הגילוי הדעת של רבי אליהו איתמרי, שרגע לפני פטירת האדם, בא מלאך המוות ומשחק לו עם המחשבות, ועלול בן אדם לכפור ברגע האחרון, וזה נקרא תויה לראשונות, ולכן אנחנו כבר עכשיו נגלה דעתנו, שגם אם חלילה וחס אנחנו נערער אחרי מידותיו של הבורא ברוך הוא, הכל בטל ומבוטל כחרס הנשבר, ככלי שאין בו ממש. מי שרוצה ספרים שלנו ב-USB נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.